במאמר דיבור המתחיל נר חנוכה מצווה להניחה, הגענו במאמר לדף מ"ב בעמודה הראשונה, בקטע המתחיל וביאור הדבר. בסיום הקטע הקודם למדנו שמה שנאמר נר מצווה ותורה אור, אז נר מצווה מבטא את העלאה מלמטה למעלה, ותורה אור זה המשכה מלמעלה למטה. וכדי שיהיה אור התורה, כדי שיהיה המשכה אור התורה מלמעלה למטה, חייב שיהיה לפני כן את הנר מצווה. ביור הדבר, כדי להסביר את העניין הזה של אור התורה ונר מצווה, ולמה צריך את שניהם, למה אחד תלוי בשני. הנה צריך להבין עניין אותיות מה עניינם. לפני כן נקדים את המושג של האותיות בכלל, מה עניין אותיות. התורה הרי זה אותיות. מה זה בכלל אותיות? כי הנה, האותיות נחלקות במבטא, כשאדם מדבר, אז 22 האותיות של האלף בית מתחלקים על ידי הרים מוצאות הפה. יש 5 מוצאות, שכל מוצא ממנו יוצאים קבוצת אותיות אחרת. החיי א', ח', עין מהגרון וכו'. והנה, אין המוצאות כלי המבטא דומים לכינור שהוא כלי הניגון. אין דמיון בין מוצאות הפה שדרכם יוצאים האותיות למיתרים של הניגון שיוצאים לכל הניגון שיוצא מהמיתרים של הכינור. אין זה דומה כלל. מדוע? כשמדובר על כינור, הקולות יוצאות מהכינור בגלל שפורטים על המיתרים. שבנגן המנגן עליו מוציא קול, מתי שמעבירים את הכלי, מתי שפורטים על המיתרים, אז הקול יוצא. שהקול ההוא בא מן תנועת הכינור שמוציא את הקול. הקול יוצא בגלל התנועה של הכינור. זאת אומרת, הכל תלוי במגע הטכני באותה הנקודה שגורמת להוצאת הכל. שאין כן האותיות אינן באות ממחמת תנועת כלי המבטא. האותיות לא יוצאות מהגרון, למשל, בגלל שהחלק הזה בגרון יש לו את ההטייה המסוימת הטכנית ולכן יוצאים האותיות. כלי המבטא שמהם יוצאים האותיות שהם הם מוצאות הפה, אז האותיות לא באות בגלל התנועה של כלי המבטא. שהרי מעליהן ומעצמן יוצאות תנועות האותיות בלי שום הכנה וכוונה מכוונת באדם. הרי בן אדם בכלל לא חושב ולא מתכנן איך לעקם את הלשון, את השפתיים, את הגרון, כדי שיצאו אותיות מסוימות. להניע הלשון לאותיות אטלנט, או השפתיים לאותיות בומף, שיוצא אותת באמצעות הלשון, או אות מם באמצעות השפתיים. הבן אדם לא מכוון על צורת התנועה של הלשון או של השפתיים כשהוא רוצה להוציא אות מסוימת. לאדרבה, זה מתחיל הפוך. הוא רוצה להוציא את האות ולכן השפתיים או הלשון זזים בצורה מסוימת. האותיות מניעות את הלשון לאותיות אטלנט, והשפתיים לאותיות בומף. אז המקור של האותיות זה לא כמו הקול שיוצא מכלי הניגון. האותיות מצד עצמן, מה השורש של האותיות? הן מושרשות בנפש עצמה. האותיות מושרשות בנפש, האותיות לא מתחילות במוצאות. המוצאות זה רק המקום שהן מתגלות, אבל הן מושרשות בנפש. והנפש היא המוציאה אותן מאלם אל הגילוי. הנפש מגלה את האותיות. מתחילה באותיות המחשבה, ואחר כך באותיות הדיבור. זהו שכתוב, זה מה שהפסוק אומר, ויהי אדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס לרוח ממללה. זאת אומרת, הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, שהנפש שלו יהיה לה בחינה שנקראת חיה, נפש חיה, זה המקור של ממללה, זה המקור של האותיות. שבחינת האותיות הן בבחינת חיה. האותיות מקורה מהדרגה הזו בנפש שהיא נקראת דרגת חיה. כי יש באדם נפש, רוח, נשמה, חיה, ידוע הרי שהנפש כוללת בתוכה את ארבעת הדרגות הללו, יש גם דרגה חמישית, אבל כרגע מדברים על ארבעת הדרגות האלו. ומה ההבדל ביניהם? נפש הוא בחינת אותיות מחשבה ודיבור. נפש זה הביטוי המעשי של האותיות, זה בחינת נפש. ורוח הוא אבל הלב, שהוא קול, כלול מאש רוח ומים כנון. בחינת רוח זה הקול, הבל הלב, שיוצא דרך האותיות. נשמה, שזה יותר גבוה, היא בחינת השגת השכל. כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינם, ההבנה קשורה לנשמה. וחיה, הדרגה הרביעית שנקראת חיה, היא בחינת חוכמה, שזה יותר נעלה אפילו מהשכל. דהיינו מקור החוכמה שלמעלה מן ההשגה. בחוכמה עדיין אין השגה, זה למעלה מההשגה. ושם הוא שורש האותיות. שורש האותיות בא מבחינת חיה, מהחוכמה שבנפש. וזה מה שנאמר, ויהי אדם לנפש חיה, אז אונגלוס מתרגם לרוח ממעלה. אלא שקבען בפה, בפועל קבע הקדוש ברוך הוא, שהאותיות יצאו מהפה, אבל לא שבראן שם בפה, המקור של האותיות הם לא בפה, המקור של האותיות זה בבחינת חיה, בחוכמה שבנפש. כי בריאותם והתאבותם בשורשם הוא למעלה, מבחינת חיה. ומשם נמשכו ונתחלקו לכבד אותיות, לדבר בה מי שיש כלשונו. כל שפה שמדברת באותיות אחרות, אבל כל האותיות מקורן נמשכו מבחינת חיה. ההוצאה שלהם בפועל הם נקבעו בפה, אבל המקור שלהם בנפש מבחינת חיה. ובזה יובן עניין מאמר חז"ל, על פי זה נבין, מה שחז"ל אומרים לגבי תפילה שיהודי מתפלל, אומרים חז"ל שמתת, כינוי של המלאך הגדול, מתת, קושר כתרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. קח את התפילה של יהודי, ומהתפילה של היהודי הוא קושר כתרים, קשרים, קושר קשרים. הוא מעלה את התפילה של יהודי, מה הכוונה? כי הנה המלאכים מעלים התפילות. בכלל המלאכים יש להם תפקיד לקחת את התפילות של היהודי, ולהעלות אותם, לזכך אותם, לנקות אותם, לתאר אותם. מה צריך את העזרה של המלאכים? שדיבור האדם הוא גשמי. מה שהאדם מדבר זה דיבור גשמי. והמלאכים הם רוחניים, שהדיבור שלהם הוא כמו מחשבה שלנו. של המלאכים כל המושג של דיבור הוא רוחני ביחס אלינו. ועל ידי המלאך המקבל התפילה, כשהמלאך מקבל את התפילה של היהודי, מזדקך את התפילה מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך ההוא. המלאך לוקח את התפילה שאדם מתפלל באותיות גשמיות ומעלה אותם ומזכך אותם לבחינה רוחנית. והנה גבוה מעל גבוה עד עולם העליון, ככה זה עולה מדרגה לדרגה התפילה של יהודי, עד העולם העליון שבו משכן מתת, והוא קושר כתרים שלמעלה מן הראש ומוחין. המלאך מתת לוקח את התפילה של היהודי ומעלה אותו לבחינת כתר, למעלה מהראש ומוחין, מעלה אותו לבחינת כתר שלמעלה. ועל ידי זה ממשיך אותיות חדשות. זה שהוא מעלה את האותיות כל כך גבוה לבחינת כתר, האותיות מתחדשות, כי הרי זה מקור האותיות. הרי מקור האותיות הוא למעלה מן המוחין. אז הוא מעלה את האותיות לבחינת מוחין העליונים, ואז נעשים אותיות חדשות. אותיות חדשות פירושו שהתפילה פועלת את פעולתה, כמו שהוא מסביר. כי הנה התפילה, הרי מה מטרת התפילה? היא בקשה, תהיה אי רצון. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיורה רצון חדש, להיטיב איתו, לעשות לו טוב בגשמיות, בבני, חיי, מזוני וכו', שיתווה בחינת רצון. שכמו שכבר נמשך רצון העליון בחוכמה, למה הוא צריך בתפילה שלו לעשות רצון חדש? כי הרצון האלוקי כפי שהוא קיים כרגע, שהוא נמשך והתגלה באמצעות החוכמה האלוקית, הנה החוכמה מחייבת על פי התורה, אין איסורים ולא עוון. החוכמה שהרצון עובר דרכה היא מחייבת. יש כלל שאם אדם לא עשה את רצון התורה כראוי, אז חלילה יש לו איסורים, ואין איסורים ולא עוון, שהעוון גורם איסורים חס ושלום. אז בא יהודי ומתפלל, מה הוא מבקש בתפילה? שיהיה רצון חדש. שלמרות שהוא לא קיים את הדברים כראוי, שיהיה רצון חדש שיקבל אותו. אבל על ידי התפילה יהי רצון, שיהודי מבקש בתפילה שיהי רצון חדש, הוא פועל שנמשך רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה, ואז משם יבוא הסליחה והמחילה. ושם הוא רחמים פשוטים, ורבו פשעיך, גם אם רבו פשעיך, אז אף על פי כן הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. זה פועל מתת מהתפילות של היהודי. לוקח את האותיות, ומעלה אותם לשורשם העליון, לרצון העליון, שזה מקור האותיות ועושה מזה תפילה חדשה. וזהו שאמרו רז"ל, זה גם מרומז בדברי הגמרא, שישראל אומרים יהי שמו רבו, יהי שמו הגדול מבורך, כשעם ישראל אומרים בקדיש יהי שמי רבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, הפירוש מנענע בראשו. אז כמובן שחז"ל נותנים לזה ציור במשל גשמי, אבל מה המשמעות? פירוש שמנענע וממשיך בראשו, שהקדוש ברוך הוא ממשיך רצון חדש מלמעלה כתוצאה מהתפילה של היהודים. הוא רצון היום ברוך הוא, כי אותו מבקשים, הרי יהודי שמתפלל את זה הוא מבקש, יהי שמו הגדול מבורך, הוא מבקש, מבורך זה מלשון למשכה, ברכה מלשון למשכה, הוא מבקש שיהיה ברוך ונמשך שמו הגדול שלמעלה מבחינת השתלשלות, שהוא גדול ומעולל מאוד, הוא מבקש שזה יימשך למטה ויהיה רצון חדש, ויהיה טוב גשמי, ויהיה השפע יימשך כראוי. אז איך זה אכן יהיה? איך יהיה רצון חדש? והמשכת רצון העליון הזה הוא על ידי העלאת אותיות התפילה לשורשן ומקורן כתר העליון על ידי מתת. אותו מלאך עליון שהוא מעלה את אותיות התפילה, מזכך אותם, מנקה אותם, מרומם אותם, מעלה אותם לשורשן ומקורן לבחינת הכתר, ואז משם נמשך אותיות חדשות, רצון חדש, והתפילה פועלת את פעולתה. למה האותיות צריכות לעלות עד לשם? למה הוא קושר כתרים לקונו? והיינו לפי ששורש האותיות היא בכתר העליון, כמו שאמרנו קודם, שהאותיות עניינם, גם כשאדם מדבר, האותיות לא מתחילות מהפה, האותיות מתחילות מבחינת חיה, מבחינת חוכמה, שלמעלה מהשכל וההשגה. למעלה מבחינת חוכמה ומוחין. אלא שראשית, הגילוי בחוכמה. חוכמה זה הנקודה הראשונה שפה האותיות מתגלות. שאי אפשר להשכיל ולהשיג כל דבר מושכל כי מלדי אותיות. לא שייך בלי אותיות, שיהיה לו איזושהי השכלה וקליטה של משהו. אבל האותיות עצמם אינם מבחינת שכל. אותיות עצמם זה לא שכל, אותיות עצמם הם באים מהנפש עצמה. שאי אפשר לשכל המושג להשיג עניין ומהות האותיות בעצמותם. האותיות בעצמותם הם מאוד מאוד נעלים, באים מעצם הנפש. אלא שהם לבוש השכל. האותיות הם לבוש שהשכל מתלבש דרכו ומתגלה דרכו. והלבוש הזה הוא מבחינת חיצוניות עליון שירד ונתפשט למטה להלביש את השכל. הלבוש הזה, שזה האותיות, זה הנקודה העליונה, הכתר, נקודה של למעלה מחוכמה, ירדה ועד שהתלבשה באופן כזה שהשכל יכול להתלבש באותיות האלה. ומשם יורד עוד להיות אותיות מחשבה, עד שנהיה אותיות הדיבור. זה המושג של אותיות. והנה, התורה נתלבשה באותיות גם כן על דרך זה. גם שאומרים שהתורה התלבשה באותיות, מה פירוש אותיות התורה? זה גם כן. השורש של אותיות התורה הוא מאוד נעלה. שאותיות התורה שורשן למעלה מבחינת התורה. התורה הזו שאנחנו לומדים וקולטים ומשיגים, זה כבר איך שהאותיות ירדו למטה לבחינת השגה. אבל השורש הראשוני של האותיות הוא מאוד נעלה. דאורייתא מחוכמה נפקת. הגילוי של התורה זה מספירת החוכמה. האותיות אמרנו הן הרבה יותר נעלות, והאותיות שורשן למעלה מבחינת כתר. ואותיות זה מלשון עתה. אותיות בארמית זה כמו המילה עתה בארמית שעניינה הגיע, התגלה, שלשון המשכה. שהאותיות הן המשכות שבהן ועל ידם נמשך להיות התורה. התורה נמשכת ומתגלה באמצעות האותיות. והעניין, כיני כתיב כתוב על התורה, כאשר יאמר משל הקדמוני. התורה נקראת משל הקדמוני, התורה משל לגלות את קדמונו של עולם, את הקדוש ברוך. והוא התורה, משל הקדמוני זה כינוי על התורה, שהתורה נקראת בשם משל הקדמוני. והתורה זה המשל שמגלה, על ידי האותיות שמתגלות בתורה, מתגלה הקדוש ברוך הוא דרכם. וביור הדבר ההוא, כי הנה, למה קוראים לתורה משל הקדמוני? כי הנה עניין המשל הוא, מה התפקיד של משל? להמשיל את הנמשל באופן שהובן מתוך המשל. מה הפירוש, מה המטרה של משל? משל עניינו להביא את הנמשל, את העניין העמוק. מתוך המשל אנחנו רוצים להבין את הנמשל. והרי המשל הוא עניין אחר שאינו מהות הנמשל. בנמשל יש מושג רוחני עליון. אז נותנים לזה משל מדברים גשמיים. אז המשל והנמשל הם מהויות שונות לגמרי. אלא שהנמשל מובן מתוכו. על ידי ששומעים את המשל, מתוכו אפשר גם להבין את הנמשל, על ידי שדומה לו בצד מה, כי במידה מסוימת המשל דומה לנמשל, ועל ידי זה אפשר לגלות את התורה. אז התורה בעצם שאנחנו לומדים היא בעצם משל, שמה המשל הזה מגלה? אותיות התורה הם בעצם משל לגלות את האלוקות, את הבחינה העליונה שלמעלה מתפיסה וקליטה.